שלום וברכה. אנחנו ממשיכים את הנושא של ביצה שנולדה ביום טוב, או בעצם זה ready made היהודי שמסתתרים בגמרא, ואנחנו מבינים שמאחורי חפצים, כל חפץ שיש בעולם, מאחוריו יש עולם. וזה מתבטא גם מבחינה מילולית בכל מיני דברים, כל מיני שמות של החפצים. למשל, יש גמרא ידועה, מפורסמת, במסכת סנהדרין על תלמידי חכמים שבאים להיפרד מרבי אליעזר, ומה זה להיפרד? הוא הולך למות, הוא חולה, וכולם מבינים שזה בעצם פגישה אחרונה שלנו איתו. ואז ראיתי מה, אבל בוא נקרא ונבין את זה בעצמנו. מקור 4, תסתכלו. כשחלה רבי אליעזר, נכנסו רבי עקיבא וחבריו לבקרו. וכולי וכולי, שם הוא מדבר, הוא אומר, אני שונה 300 הלכות ואמרי אלי 3,000 הלכות בנטיית קישואין, ולא היה אדם ששואלני בהם דבר מעולם, חוץ מעקיבא בן יוסף. פעם אחת אני והוא מלחין, והיינו בדרך, אמר לי, רבי, למדני בנטיות קישואין. אמרתי דבר, זהו, עכשיו, שנייה, לפני שאנחנו נמשיך. תנסו לדמיין לעצמכם את הסיטואציה המוזרה הזאת, שהולך ברחוב שם איינשטיין יחד עם נילס בור, ואז נילס בור אומר לאיינשטיין, תגיד לי, אולי אתה יכול, שאנחנו נשב איזה שעה, שעתיים, תסביר לי איך מדליקים גפרורים. איך מדליקים גפרור? ואיינשטיין אומר, בסדר, בני, אני אלמד אותך איך מדליקים גפרור, או איך פותרים את המשוואה עם שתי נעלמים. טוב, בני, אני אלמד אותך. מה זה הדבר הזה? שני ענקי עולם, שתי חכמות הכי גדולות שאי פעם חיו במציאות, במחת החוכמה, הם הגיעו שם, רבי עקיבא הגיע לשער ה-50, שמשה רבנו לא הגיע, מבחינת הבחינה המסוימת, כן, של הקליטה של, של, של העולם. מה זה דבר הזה שהוא מדבר אותו בחקלאות, זה מה שאכפת לו שם, האגריקלצ'ר הזה שאומר, בוא, מה עם לפפונים, כן, תוסיף קצת מלח, בסדר, שום צריך, לא, לא צריך, קצת פלפל אפשר, כן, נכון, נשב ביחד, נעשה סלטיקה, וזה, סלטיקים נוכל, מה זה דבר זה? מדברים על שטויות, על עגבניות, פלפלים וקצת צנון, אני אישית אוהב מאוד צנון, כן, זה. קישואים, בזה הם עוסקים. וזה דבר אחרון, מה שנשאר לרבי אליעזר להגיד על ערב דווי, בסוף ימיו, בסוף חיים שלו, זה מה שהוא בא להגיד. ולא זו בלבד, אלא הוא לומד על זה 300 הלכות, וכדי ארמי 3,000 הלכות. לא באמת. על מה הם מדברים? ברור שהם לא מדברים על קישואים. תגיד מה שאתה רוצה, תגיד כל מה שעולה בדעתך, רק דבר אחת אל תחשבו, שזה קישואים. מה מדובר שם? אומרת הגמרא, באמת, מה שהם מלמדים שם, זה קישוף. רבי אליעזר מלמד את רבי עקיבא קישוף. למה קישוף? כי כדי להיות חבר סנהדרין צריך להיות מסוגל, למרות שזה איסור מדאורייתא. בכל אופן, כדי להיות חבר סנהדרין צריך לדעת לעשות קישוף. למה? כי יכול להיות שאם אתה תעשה משפט למחשב והוא יחשב אותך, אז אתה, כמו שישב שם איזה מישהו שהוא יודע איפנות, בצורה מאוד גדולה, והוא יהיה בבית משפט, אז השופט, במקום לשים אותו בכלא, אז הוא יעשה לו איפנות, והכריח את שופט לא רק לשחרר אותו, אלא עוד לשלם פיצויים על מעצר שווא, וזהו, ויצא לחופשי הפושע, כי הוא יודע לעשות כישוף, הוא יודע לעשות היפנות. אז לכן, כל תלמיד חכם שהיה רוצה להיות בין אנשי כנסת הגדולה, היה צריך לדעת לעשות כישוף. אבל הם לא רצו להגיד את זה. לכן הם השתמשו במילה שהיא דומה לכישוף. כישועים. אז כשרבי עקיבא אומר לו, תלמד אותי כישופים, אז רבי אליעזר אומר, טוב, בסדר. ואז ממשיכה הגמרא. אמרתי דבר אחד, ונתמלא כל השדה כישועים. אמר לי, רבי, למדתני נטייתן, למדני עקירתן, אמרתי דבר אחד, ונתקבצו כולן למקום אחת. וכולי. אתם יודעים, לקיטתן או עקירתן, כל זה, זה דברים שהם לא מה שכתוב פה. זה כמו, יש מישהו שמסביר שזה כמו לנסות להשתיל רעיון מסוים במוחו של אדם אחר. אז אדם שהוא ברמה גבוהה, הוא היה יכול, היה מסוגל ללמוד איך להשתיל את הכישופים, כישועים. אבל יכולים גם להשתיל לך, אז אתה צריך להיות מסוגל גם לעקור אותם. אז מי שעושה עקירתן, הוא דינו יותר קל, הוא יכול לדעת איך להגן על עצמו. אז זאת נקרא עקירתן של הרעיונות הלא נכונים, שאתה יכול לעקור אותה מעצמך, מהנשמתה, מהנפשך. אז זהו רעיון של, שהם למדו בגמרא. זאת אומרת, כאן אנחנו מבינים שלא רק כישועים ולא כמו שראינו קודם שם נעל וביצה ומקל שקד, כן, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, מה אתה רואה? מקל שקד. דע לך שמה עומד מאחורי מקל שקד? שוקד אני על גאולתם של ישראל. ומה אתה רואה? סיר זה מוער משהו אחר, כן? זה לא שקד ולא סיר ולא וזה לא מלפפונים חמוצים בשדה, זה משהו אחר שם. כי לכן בתורה, או בעברית סליחה, מילה, כל דבר הוא מבטא שזה מאחוריו עומד רצון. אנחנו קוראים לכל מיני דברים שישנים בעולם, אנחנו קוראים לזה רצונות, כן? חפצים. בשפות אחרות זה לא ככה. אבל בעברית, כשאתה רוצה לסמן איזשהו דבר, אתה קורא לו רצון. מה זה אומר שזה רצון? זה אומר שזה תוצאה של רצון של מישהו. ותבדקו סביבכם, תסתכלו, אתם תראו שכל דבר שיש כאן, זה בעצם במהות שלו, זה רצון של מישהו שעומד מאחוריו. גם מאחורי הכוס, זה מישהו רצה ליצור את הכוס הזה, מישהו שם פה מיץ, מישהו הביא לי אותו לפה, ותודה רבה. כן? זה רצון שעומד מאחוריו. כשאתה חי חיים שטחיים, חיים כאלה שכל דבר בפני עצמו, אז אתה חי כאילו ברמה, בעולם מאוד מאוד דל, מאוד שטחי. אבל מי שיודע להסתכל לעומק של הדברים, לדעת לפענח, לפתוע. גם אם אתה לא עושה כל דבר, אתה לא הולך ברחוב ואתה כל דבר אומר, כן, מאחורי עלי הזה שם יש רצון, כמו שדיברנו על הציור של אסטס. אלא, אבל אתה יכול, אם אתה זוכר את הרעיון הזה, אתה יכול להתבונן בו ולהבין שכל מה שאתה קולט זה ביטוי של רצון. וגם דברים כאלה שהם דברים של טבע, שמש, ירח, אוויר, אש, מים, כל זה, זה מישהו עומד מאחורי זה. זה לא מים, זה לא עננים, יש כאן מישהו שהוא מתגלה לך בתור ענן. זה מה שמלמד הרעיון של רדימייט, של החפצים. ותראו איזה הבדל ענק בין מה שאנחנו מרגישים, מה שאנחנו אומרים בדבר הזה, ומה שאומרים אומות העולם. באומות העולם, יחס שלהם לעולם החומר הוא יחס של משהו מת. משהו שהוא לא חי, כן? איך קוראים את זה? זה החומר מת, כאילו החומר לא, לא. יש מילה כזאת בצרפתית, נקרא נטורמורט, נכון? מה זה נטורמורט? איך אתה מתרגם אל הנטורמורט? טבע מת. נטורמורט. טבע מת. זהו היחס. ואיך אנחנו קוראים לטבע מת? דומם, נכון? איך מתרגמים לעברית דומם? שותק, נכון? שותק. זאת אומרת, הוא חי כולו. העולם כולו מלא אמירה, מלא אמירות. הוא רק שותק. אבל יבוא יום והוא ידבר. ויפתח הארץ את פיה. יבוא יום וכל המציאות, אנחנו נבין, אנחנו נקלוט אותה, שהיא משדרת משהו, שהיא מלאת חפצים, מלאת רצונות. זה בעצם מה שגמרא מלמד אותנו. היא כאילו מעבירה אותנו לעולם אחר. זה כאילו, היא מלמדת אותך להיות קשב, לקלוט, לדעת, שמאחורי דברים הללו יש דיבורים, לכן זה נקרא דברים. אין כאן דברים, אין עומר, אין דברים, בלי נשמע קולם, אבל הם כולם מדברים. השמיים מספרים כבוד כל, מעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר, ולילה לחווה דת, ומה המשך? אין עומר, אבל אין דברים, אבל זה ודאי שמדבר, בלי נשמע קולם. זאת אומרת, כשאתה לומד את התורה בצורה נכונה, אז היא כאילו מעבירה אותך לעולם אחר, למציאות אחרת. שאתה לא חי במציאות הבנאלית, הרגילה, הפשוטה, ששם אתה הולך למכולת, אתה נפגש, אתה קנית שם קישויים, ואחר כך זה, או קנית נעליים לנכדה שלך. רגילים, הכל טריוויאלי והכל פשוט ובנאלי. תורה מגלה לך עולם אחר. לא כולם יכולים להיות בזה, לא כל אחד מבין, אבל אתה כבר יכול לדעת מה עומד להיות. לא, היום אף אחד לא לומד ככה, אנחנו מבינים. אבל זה פוטנציאל, זה אותה ביצה שנמצאת במסכת בגמרא, כן? גם לימוד גמרא, אנחנו עדיין לומדים את זה בצורה קצת פשטנית. אבל יבוא יום וגם גמרא יפתח את פיה, לא רק הארץ. כל זה מלא, זה הפוטנציאל שמסתתר מהחפצים. אולי תראו מה אומר על זה, מה אומר על זה רב קוק בעין היה. במקור תשע, תסתכלו, אמר רבי, רבי יוסי, אמר רב, יודע היה בצלל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. מה זאת אומרת שהוא ידע לצרף אותיות? הוא הסתכל לכל אות כמשהו שמאחוריו עומד משהו. לא כאות א' ב', מה לצרף אותיות? אלא זה מה שנקרא מלאכת מחשבת. מה זה בזהב וכסף ונחושת? מה זה הזהב, כסף ונחושת מחשבת? אלא זה קשור לאופן התבוננות שלך, להסתכלות שלך, להבנה שלך, לעומק הקליטה. זה מלאכת המחשבת. זה דורש מחשבה, המלאכה. זה לא סתם מה שיש. אלא כוח של בצלל היה ליצור דברים על ידי חשיבה. ובשביל זה צריך לדעת קודם כל שזה לא נעל, שזה לא קישויים, זה לא ביצה. אומר הרב קוק, הכישרון האמיתי של המצייר, האומן, כשהוא ברום מעלת כישרונו, בפרט מי שהגיע למידה הזו שכישרונו נקדש ברוח אלוקים, הוא להיות מכיר במעמקי טבעי מציאות, בין מצד הגשמי שלהם, בין מצד הרוחני שלהם. אז מה לפי רב קוק פה יוצא עיקר הכישרון של המצייר? מה? מה אתה אומר? כן, אבל מה עיקר העבודה שלו? מבחינת תחבירית, מה כתוב פה? מה עיקר העבודה של הצייר? בדיוק, נכון, להיות מכיר. עיקר העניין זה יכולת שלך להבין מה קורה, ולא מה קורה. כי מה שקורה, יכולים להיות כל מיני שטויות, כן? כאילו, מורידה ממנו נעל, יורקת עליו ושם על הרצפה, ואומרת, ככה יעשה איש לאיש אשר לא יבנה בית לאחיו. מה זה? זה טקס מצחיק. אם אתה לא מבין את העומק שלו, אז היא אומרת, ויקרו שמו בישראל אדם ששתה מבקבוק. שתה מבקבוק. בית חלוץ הנעל. מה זה? אבל מה זה בית חלוץ הנעל? אתה מבין, וואו, סיפור אחר לגמרי. זה אומר שבעצם הכריזו עליו קראת, כמו שמסביר רב חיים מוולוז'ין. כן, יורידה ממנו את האישיות שלו, לא יהיה לו חלק לעולם הבא, זה דברים, ככה זה כל החיים שלנו. כל דבר שקורה לנו בחיים, הם יכולים להיות דברים מאוד מאוד פשטנים, בנאליים, משעממים, אפורים, סתם חי כזה. אבל אם אתה לומד לעומק, אם אתה חודר לעולם הפנימי של המציאות, אתה חי בעולם אחר. מה שחז"ל קוראים לזה בגמרא, יש ביטוי כזה בברכות, עולמך תראה בחייך. אתה פשוט בעולם אחר. באותה מציאות, באותו עולם כביכול, אבל אתה בעולם אחר. נכון. נכון, למדנו על זה כבר, דיברנו, הרב קוק חוזר על זה הרבה פעמים. ואם נסתכל על כל מיני, כל דבר שתיקחו את זה, שיש דברי מצווה, שיש, תראו איזה עומק עומד מאחוריהם, שופר. אתם יודעים ששופר זה, הוא בנוי בצורה כזאת נכון שהיה מפץ הגדול? ומפץ הגדול, כל הגלקסיות הלכו והתרחבו, ואז מה קרה ליקום הלאה? איך הוא נראה היום? בצורה של עיגול, ריבוע, קו. איך נראה החלל? אתם יודעים שלא? כל החלל של כל הגלקסיות ביחד, אם תסתכלו עליהם, הוא נראה כמו שופר. הוא התחיל בנקודה צרה אחת, מן המיצר קרה תהיה, והולך ומתרחב, מתרחב, מתרחב, והגיע לשיא. כך, ממש כמו שופר. ענניה במרחב יהיה. שופר זה אותו רעיון שדיברתי עליו בהתחלה, כמו פוטנציאל של ביצה שנולדה ביום טוב, אבל היא מסמנת את המעבר מהיעדר להוויה, נקודת המעבר, כן? ואילו שופר הוא רעיון הזה בהמשכיות, בתנופה, באמירה, בתנועה. זה לא, אז אתה באת, אז אתה שם תקעת, שופר. זה לא סתם, אתם מבינים, כל דבר יש בזה רעיונות אדירים, עמוקים ביותר. מצא, תיקחו כל חפץ שיש בה, כל פריט של קדושה, של המצווה. תחשבו רק על על הנקודה הזאת של מצה, איזה סימבוליות יש בזה, כמה רעיונות עמוקים יש בזה. החל מזה שכמו שרב קוק מסביר, מה זה מצה? הוא אומר, כשאתה שובר את חיטה, אז יוצא ממנה הרבה קמח. ומה זה קמח? אם מסתכלים בזכוכית מגדלת, אז רואים את הקמח שהוא עשוי מגרגירים קטנים, נכון? כל גרגיר בפני עצמו. וכך אנחנו היינו בבחינת קמח כשיצאנו ממצרים. כל גרגיר בפני עצמו. אבל כשאתה שופך שם מים, המים, אין מים אלא תורה, אז מה קורה לכל הגרגירים האלה ביחד? מה הופך קמח להיות לעיסה, לבצק, נכון? והבצק, שם אין כבר כל דבר בפני עצמו. אין שם, אתה לא יכול לבודד שם כל גרגיר בזכוכית מוגדלת. זה גוש אחת, עניין אחת. וכשאתה מכניס את זה לתוך העולם של היסטוריה, זאת אומרת, ההיסטוריה ששורפת אותנו עם האש בהרבה בחינות, זה הופך אותנו למצה. ואין שם מלח, ואין שם פלפל, ואין שם שום, אין שום תוספות מבחוץ. רק את זה. עם ישראל נטו. ואחר כך אתה יכול להוסיף לזה, למצא, לרעיונות של מצא, שישימו אותך שאתה שם מוסיף שם, שאתה שם שם דם של תינוקות, נוצרים, ואתה שותה את הדם שלהם, ושספר, והמצא דומה לספר תורה שכתובים בו דברים, ועוד ועוד כל מיני דברים אתה יכול להכניס שם. אבל ודאי שזה לא נגמר בזה שזה חתיכת קמח, חתיכת אוכל כזה, שאתה אוכל אוכל טקסטואלי, כאילו, של טקס מסוים. אוכל צרימוניאלי, כמו שצור גויים יש. וכל דבר. כמה הרעיונות עומדים אחרי ארבעת המינים, כל אחת מייצג משהו, ותרוג, וזה, ויש ריח, אין ריח, כל הערבה, היא סגולת ישראל, כמון המון המון דברים. אז שאלה, למה כל זה, תורה אומרת בצורה לא מופשטת, אלא דווקא בצורה קונקרטית? למה תורה במקום להגיד פוטנציאל, היא קוראת זה ביצה? למה במקום להגיד מישהו שהוא בעל למצוות ומעשים טובים, אז היא קוראת לזה אתרוג? למה לעשות את הקונקרטיזציה הזאת? כדי להגיד לנו, אנחנו הרי יכולנו להישאר כולנו ברובד מופשט, ולהיות אנשים מופשטים, כאילו לחיות כל הזמן באידאות, ברעיונות. אבל התורה רצתה ללמד אותנו שאלו החפצים, זה העולם הזה, זה לא עולם רוחני, נבדל, עליון, ספיריטואליסטי, שם אנחנו עיקר העניין שלנו. אלא העולם הזה, כמו שרבי נחמן מברסלב, כשהוא חזר לאוקראינה שם, לרוסיה, וסיפר, כשהוא מאחורי העלייה שלו לארץ, אז הוא דיבר, הסביר לתלמידים שלו מה קרה, ואיך הוא הגיע לפה, והוא היה שם בזה, באקו, וכל סיפר, כל הסיפורים. ואז תלמידים, בסוף השיעור, תלמידים שאלו אותו, מה רב התכוון כשהוא אמר ארץ ישראל? לאיזה מידה בתוך הספירות הקבליות ארץ ישראל שייכת? אז הוא אמר, לא דיברתי על מידות, לא דיברתי עולמות, על אלו החצרות ואלו הבתים. עם הכביסה שאתה, שאישה שם טלתה אותה, ועם הנכד שלך שהולך למכולת וקונה שם מלפפונים וקישויים. אתם מבינים? החיים הללו, העולם הזה עצמו, הוא מלא משמעות, הוא מלא עומק, הוא מלא גודל אינסופי אלוקי. לכן תורה לא מדברת איתנו על פוטנציאל ועל הרעיונות נשגבים ועל מן המצר קראתי ענני במרחביה, אלא מדברת על דברים כאלה שאנחנו נוגעים בהם, חיים אותם. כמו שאנחנו לא זרים לעולם הזה, כמו אצל נוצרים, שעיקר זה עולם הרוחני, או אצל בודיסטים, אותו דבר. אנחנו רוצים לתקן עולם, לרומם העולם הזה, למצוא את העומק, גודל שנמצא בחיים שלנו. לסיום, אני רק אגיד לכם, יש הרי דבריו של ידועים של רמב״ם בפתיחה שלו למורה נבוכים, כשהוא מתרגם כל המושגים שכתובים בתורה לשפה מופשטת. אז הוא אומר שם, יד זה לא יד השם, אלא זה פעולה שהשם עושה בעולם, ולא כוונה יד ממש. וכתוב שהוא, כיסא הכבוד זה לא באמת כיסא הכבוד, אלא זה סמל של הצד הכי עליון של המציאות, של הנוכחות השם בעולם. וכשכתוב שהוא עמד על הר סיני, זאת לא עמידה, וישיבה זה לא ישיבה. כל פתיחה של מורה נבוכים, פרקים הראשונים שם, הכל עובר שלב, שלב, רעיון, כאילו, מושג, מושג, ומפרק אותו משמעות הגשמית שלו. למה? כי מה תחשוב? שבאמת לקדוש ברוך הוא יש עיניים, אוזניים, עם שערות או בלי שערות? באיזה גודל של יד השם? אז ברור שאין כזה דבר יד השם. אז למה זה נקרא יד השם? משל, באמת אין לו ידיים. משל, למה? לפעולה. אבל יש גישה אחרת. יש גישה שאומרת בדיוק הפוך. אומר, יש יד השם, כפשוטו. לקדוש ברוך הוא יש עיניים, אוזניים, ידיים, יש לו יד. אלא מה? אנחנו לא יכולים להבין מה זה. זה לא יד פיזית ששם מרחפת בחלל, שם בקוסמוס כזה שיש לו זה וידיו לא רע והרבה ידיים שם כאלה. ואם יום אחד אתה יכול פתאום בטעות להיתקע שם איזה חללית אופק שתיים, ייתקע שם באצבע אלוקים, כי כתוב אצבע אלוקים. לא, מבינים, כאילו לפי רמב"ם, מבינים, זה דבר רוחני, נכון? אבל הם, הגישה, יש כיוון כזה בקבלה, שאומרים, לא, יש לו ידיים ויש לו אצבע ואצבעות ויש לו הכל, רק אנחנו לא יודעים מה זה. לא יכולים, אין לנו שום מושג לקלוט מה זה. וכדי שאנחנו נבין מה זה, הקדוש ברוך הוא ברא לנו עיניים וידיים ואוזניים ואצבעות. זאת אומרת, לא יד השם זה משל, אלא יד של אדם זה משל. אנחנו משל. אבל באמת, באמת, זה הכל מימדים אלוקיים, עליונים. זאת הכוונה שבצלל ידע לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. כי אות זאת האיקונית. מה זה מילה? איך מתחילה התורה? בראשית ברא אלוקים אות. איזה אות? שמיים. ואות? הארץ. השמיים כיסי, וארץ אדום רגלי, איזה בית תבנו לי, איזה ממקום מנוחתי, זאת אומרת, כל זה רק ביטויים. אות אפשר לכתוב א' ת', לא צריך ו' באמצע. קדוש ברוך הוא ברא העולם הזה, זה הכל אות. שמיים, אות, הארץ. וזה הרעיון, לזה אנחנו הולכים, שלעתיד לבוא, כל המציאות, אנחנו דרכה נראה את קודש להשם. כמו שאומר זכריה, כן, ביום ההוא, מקור 9, יהיה על מצולות הסוס קודש להשם, וכל הסירות בבית השם, כי מזרקים לפני המזבח, זה שכתוב, זה שאתם משתמשים, יש שם כיור בבית המקדש, ומזליגות, ויאה, וכל מיני שם סיר, ומחוות, והכל. זה החיים. ויהיה כל סיר בירושלים וביהודה, קודש להשם צבקות. לזה תורה מלמד אותנו. זה רדי מיד אמיתי. לא זה שאתה רק רואה את הערך האסתטי אומנותי שלו, אלא צד האלוקי נשגב. זה הבדל בין רדי מיד של התורה ורדי מיד של אומנות בלבד. אומנות היא כאילו רק מעבר, כאילו עוד, כאילו דרך, מדרגה שדרכה אנחנו נגיע לאומנות האמיתית, אומנות החיים. אבל על זה, בעזרת השם, לפעם הבאה. Thank you.